אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
כדליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אפרת ברזל, אנחנו הבוקר עם אוקראינה, נו איפה נהיה, אבל באופן אחר, כי מאחורי הדמויות עליהן שומעים כל הזמן בחדשות, נשיאים כאלה ואחרים, וקולות של הפצצות ופגזים, מסתתרים חיי היום יום של האנשים, של היהודים, מי שנמלט ומי שנשאר, מי שנותר, מי שמפחד, מי שביום יום קם בבוקר, נוטל ידיים. איך עושים כביסות בקרפטים? מה אוכלים? איך מתנהלת שבת? איך היחסים בין הדור הוותיק לדור הצעיר עכשיו באוקראינה? מה קורה שם על הקטנות האלה שהופכות להיות הכי יום יום של מי שחי שם? אנחנו מתכנסים כאן הבוקר לשיחה עמוקה עם הרבנית חסי בקשט, כשהיו לה אז 4 ילדים קטנים בירושלים לפני כל כך הרבה שנים, ביום אחד היא עזבה את הכל עם בעלה, הרב בקשט, את, נדבר את הסלון הירושלמי שהיה לה אז מלא בבקבוקי יין וציוד במשקל טונות, לא יתואר, כזה שתכף יקים באודסה, בעמל של לב יהודי כזה, קהילה יהודית ענפה. בתי ספר, גנים, בית יתומים, מועדון יום ראשון של נשים, איך הכל התחיל שם? נדבר על אוקראינה של אז, נדבר את אוקראינה של היום הזה, אז אפילו לחם לא היה צריך לעמוד בתור המפורסם, לקבל עם הפתק ביד לחם שממילא היה פת של נוכרי, אז זה לא יתאים ליהודים. אז איך חלוצים מגיעים למקום שאת פורים לא הכירו שם? לא בתחפושות ובטח ובטח לא כמגילה ומשלוחי מנות. איך הכל התחיל שם? קהילה שלמה שצמחה באודסה. ואיך ממש היום, היום, מחכים 250 ילדים, חלק כבר נסעו, חלק עוד שם. דורות קדימה נבנים בזה הרגע דורות של יהודים שכבר יש להם חגים, שבתות, מצוות, כיפות, ציציות. נדבר עם הרבנית חסי בקשט, אבל נדבר עם שירה, עם ביתם של הרב והרבנית, שירה אחת שברחה יחד איתם ממש לפני כמה ימים מבית היתומים, ממש כמעשה יאנוש קורצ'אק, אנשים שיכולים היו לחזור לארץ ולצפות מכאן בכל מה שקורה שם, אבל נשארו שם לשיר עם הילדים, להתפלל איתם, להגיד מודה אני לפניך, לבשל להם, לצייר עמם, ולהפוך את הכל לפי הגיל, לפי הטיול השנתי, לפי מה זה מחנה. אז נהיה כאן גם עם נטלי וקסמן, פסיכולוגית שמתנדבת עם מערך שלם של פסיכולוגים שם עם אנשי המקצוע באוקראינה. אומקה דליבה, מתחילים. בוקר טוב, הרבנית חסי בקשט.
בוקר טוב, לך ולכל המאזינים.
את יודעת, נהיית סלב, זהו.
חבל שבנסיבות כאלו.
נכון, נכון, אבל את יודעת, זה לא סתם שאדם מגיע למקום כלשהו ונותן שם את כל הטוב שהוא אסף כל חייו, ובגלל שכזה מיקוד, את מעניינת אותי הרבה מעבר לאודסה, הרבה מעבר לבית היתומים, כדי להגיע למצב כזה מתחילים איפשהו. איפה גדלת?
אני נולדתי בארצות הברית.
לא ידעתי.
כן, כן.
איפה בארצות הברית?
בניו יורק.
אוקיי.
אבל כשאני מדברת אנגלית, אף אחד לא מאמין שאני יודעת עברית. כשאני מדברת עברית, אף אחד לא חולם שאני יודעת אנגלית.
Do you want us to do this in English?
No problem, whatever you choose.
יו, איזה מפתח, אסי.
ואם תרצי ברוסית, מול נתו זה.
יזנה את נמנושקתו, זה תוג'ה רוסית.
אסלית, מה, פצ'מון יש.
רגע, מה, את כאילו, יש לך חוש לשפות, אה?
תשמעי, חכי, עוד לא גמרנו. אני כבר אגיד לך איפה גדלתי, ואז תנחשי איזה עוד שפה אני דוברת.
קדימה.
אז ככה, כשהייתי בת 5.5, אמא שלי מאוד מאוד רצתה לעלות לארץ.
כן.
היא בעצם הייתה אמריקאית, לא היה לה שום רקע של ישראל, היא לא הייתה מעולם בארץ. אבל אבי היה יליד בתי הונגרים.
וואי, אני מכירה.
והוא היגר, הוא בגיל 2 אבי התייתם משני הוריו.
כן.
הם נפטרו בימי השחפת שהייתה אז בירושלים, בני 27 ו-29.
מה, זה ממש תינוק.
נכון, והוא לא היה תינוק, אחריו עוד היה תינוק. הם נותרו 5 ילדים יתומים, ואיכשהו חילקו אותם בין לבין, אבל זה סיפור בפני עצמו. עכשיו, אבי הגיע לידי בני דודים טובים מקסימים, שהם מבחינתנו הסבא והסבתא כל החיים.
כן.
ובאיזשהו שלב הם גרו בבתי הונגרים, נשאו את אותו שם משפחה, משפחת אדלר, הכל היה מאוד מתאים כזה. כן. ובשלב מסוים ביקשו מהם לצאת לארצות הברית לשנה אחת, לאיזשהו גיוס כספים לאיזה כולל, לא זוכרת, אני אפילו לא יודעת בדיוק מה, אבל הם הגיעו לארצות הברית לשנה ונשארו 40 שנה.
כן.
וסבי היה רב קהילה ורב בית כנסת בבנסנהרסט, אבי היה איתו ברבנות שם.
כן.
ודווקא הם לא כל כך חלמו לחזור לשורשים, כמו אמא שלי שהשורשים סקרנו אותה, והיא פשוט באמת הייתה ממש חדורת מטרה, שהיא רוצה לגדל את הילדים בחינוך של ארץ ישראל. אז אבי שגדל אצל ההורים שלו כבן יחיד, כמובן שהיה ברור שאם כן, אז גם הם באים איתנו, אז הם ביקשו שאם כבר עולים לארץ, לחזור לגור באזור שבו הם גרו 40 שנה קודם. עכשיו, אמא שלי בתור אמריקאית, שמעולם לא תיארה את הארץ, עשתה חשבון, היא לא ידעה מה ההבדל בין צפון תל אביב למאה שערים, כן?
הבדל קטן, ממש פיצי, כן.
זהו, אז היא באמת, אז היא אמרה בסדר, איפה שהם רוצים לגור זה בסדר. אבי נסעה לתור את הארץ, ואז בנו את קריית שומרי אימונים, אז זה פשוט קנה כמה דירות. וארגן אותם בהתאם לצרכים שלנו, ואז עשינו עלייה, אז בעצם גדלתי באזור מאה שערים. אז משם היידיש, אם את רוצה לעבור ליידיש, גם זאת אפשרות.
אוי, זה אני, 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 אני אמורה לדעת, אבל זה לא חזקה.
דובי גורנישט.
גורנישט ממש. זה יותר קל לי בניצ'בו.
או, בדיוק.
ניצ'בו זה כלום, נכון?
נכון.
רגע, ואז, אז זאת אומרת, את מגיעה לארץ כשאת בת 6 כמעט?
5.5, כן.
כן.
נכנסת לגן חובה.
כן.
לא יודעת מילה בעברית. הגננת שלי הייתה ביתו של הרב אליושיב.
מה, את רצינית?
כן, והיא קיבלה אותי מאוד מאוד יפה לארץ, אני ממש זוכרת אותה, הייתי בגן חובה.
רגע, ביתו של הרב אליושיב זה אחות של הרבנית קניבסקי, איך שלא נהפוך את זה?
זהו, אז קראו לה דינה, הגננת דינה, היא כבר לא בחיים הרבה, הרבה שנים, הוא שיקל אותה עוד בחייו.
כן.
ואני זוכרת שדבר אחד, שאמא שלי הגיעה יום אחד להביא אותי לגן.
כן.
והיא אמרה לאמא שלי שאני לא מבינה כלום, היא גם דיברה עם אמא שלי קצת ביידיש, קצת גאה, אמא שלי גם לא ידעה עברית. ואחרי כמה חודשים היא אמרה לאמא שלי חודשיים, היא לא יכלה להוציא מילה מהפה, אבל מהרגע שהיא פתחה אותו, היא לא סגרה. אז זהו, אז אני יכולה להתראיין עכשיו, כי אני
כבר מדברת. את יודעת שאני אחת הנכדות של הרבנית קניבסקי, אישה מדהימה, קוראים לה דינה, זה כנראה על שמה, זה כנראה על שמה. אבל תראי איך הילדות שלך עם הנושא של היתמות, ועוד מעט תיפגשי עם זה שוב באודסה, אבל תראי זה איך הקדוש ברוך הוא שותל זרעי מידע שלכי תדעי מתי נצטרך אותם שוב.
נכון, אז אני הרגשתי זה כשהגעתי לאודסה, אמרתי האנשים המבוגרים, הרי לא יכולים לתקשר עם אנשים בשום שפה, אף אחד לא ידע שם עברית, אף אחד לא ידע, אני לא ידעתי מילה ברוסית, אפילו המבטא הרוסי לא הכרתי, כי לפני כמעט 30 שנה באמת לא היו בארץ, בבית וגן לא היו רוסים, בחנות לא מכרה רוסיה, פשוט לא הכרתי את המבטא אפילו.
ו... רגע, אתם 30 שנה? רגע, אתם 30 שנה באוקראינה?
29, מתפשין נום דלת.
שתכף תחזרי לי אל איך הגעתם ותעשי לי את זה כרונולוגית, אבל באמת כן. לא היו רוסים כאן אז או לא בשפע שיש היום.
תראי, זה היה שנה וחצי לאחר נפילת מסך הברזל. בבית וגן לא הכרתי, ולא, לא, בואי נגיד, לא באמת הכרתי אפילו את המבטא.
כן.
ופתאום הבנתי כשהגעתי לאודסה והייתה שם רק האוכלוסייה הבוגרת מאוד, ממש אז זקני הקהילה, שפגשנו אותם, התקשור היה ביידיש. ואמרתי, וואי, איך הקדוש ברוך הוא שם אותי בשומרי אמונים, בשביל שאני אוכל פשוט לתקשר.
הנה, את מבינה למה אני מדברת על הזרעים של הילדות ואיך משתמשים בהם אחר כך?
בהחלט.
יואו, איזה קטע. והם עוד ידעו יידיש שם באוקראינה.
כן, כן. הם זכו יידיש וידעו יידיש, ויידיש עסיסית, ליטאית כזאת, אמיתית, וזה היה מיוחד.
נכון, יש הבדל בין יידיש ליטאית ליידיש חסידית.
כן, ברור.
יואו, תמיד אמא שלי אומרת לי... שהיא ממש יודעת להבחין, לא משנה שהיא בכלל חילונית, אבל היא בין סוגי היידיש יודעת להבחין. מדהים, רגע, אז את לאט לאט משתלבת בגן של הבת של הרב אליושיב, הגננת דינה.
נכון. וההורים שלי, אמא שלי ככה מנסה להשתלב, את מבינה שהיינו חריגים בנוף של שומרי אמונים.
כן.
אמריקאים, אני עכשיו נזכרתי בערב פורים, איך שהיו דופקים אצלנו אפשר להלוות אודם. כי זה היה מושגים של אז שלמי היה עודם לאנשים האמריקאים האלה יש עודם אז בפורים היו מסכים איתנו שהשכנות ישלחנו את הילדות שאמא שלי תשים להם קצת עודם כי הם לא השתמשו שם
המבינה באסטי לאודר
בדיוק אני זוכרת שדפקו וגם פעם בערב פורים ומישהי אמרה שאנחנו אמריקאים בטח יש לנו ללוות איזה סומבררו
שאת השתלטתם גם על מקסיקו.
בדיוק.
צפון דרום.
באמת, המודעות והידע מאז למי שהגיע מחול, אני זוכרת שיום אחד ניגשו אל הילדות, והם אמרו לי, מה את מאמריקה? את מכירה את שרה? שרה היא באמריקה, את מכירה את שרה מאמריקה? אנשים אותות ילדים, לא ידעו.
כן, כן.
זה לא היה העולם של היום.
נכון, נכון. רגע, וכשאת הולכת וגדלה שם, יש לך עוד אחים ואחיות?
כן, יש. יש לי אח אחד, עכשיו כיום קצת מפוזרים, אבל יש לי אח אחד שגר לידי, והוא משמש ברבנות בהונגריה.
אוקיי.
פרויקט פתחה אותו תקווה, זאת אומרת, המוסדות שלנו פתחו... סניף כזה, והיום הם ממש עצמאים, אבל אחי שגר ממש קרוב אליי, משמש ברבנות שם, הוא פעיל שם, הוא עוסק בקירוב.
אגב, מי נתן את השם תקווה, תזכירי לי?
אז היה מאוד מצחיק, יש לנו איזשהו תורם מארצות הברית,
כן.
ואת יודעת, כנראה שהוא קיבל את הכבוד למצוא איזה שם, והוא קרא לזה תקווה, ואז הוא הגיע לאודסה, והוא כבר הביא איתו כל מיני בלנקים וחולצות מודפסות, ואז הוא שואל אותי, מה את אומרת על השם תקווה? אמרתי פה באודסה לקרוא, אז אמרתי לו, במקרה ברוסית זה דלעת.
באמת?
אז זה היה, כאילו, לארגון שלנו קוראים דלעת. אז זה הוא לא חלם.
את יודעת מה זה? זה ממש, איך קוראים לאי של האחים גרין עם ה... שלא חזרה הביתה? נו, האי שנסע בדלת, האגדה הזאת עם הנעל.
אה, כן, כן, כן.
נו,
כן,
יו,
כן.
ברח לי. היפיפייה נרדמת? לא, זה מי שהגיע.
כן, לא.
נו, תכף יבוא לי, אוקיי. אז רגע, אבל אם אני עוד בישראל ובילדות שלך, איפה את לומדת ביסודי בסמינר?
זהו, אז אני... למדתי בבית יעקב בית ישראל, שזה היה הכי קרוב לבית.
רגע, חסי, נזכרתי, סינדרלה.
סינדרלה.
נכון?
לא. כן, כן,
סינדרלה. היא נסעה בדלת, בטח, בטח. אז תקווה זה דלת, זה מעולה.
בדיוק. ובתיכון, היה רק תיכון אחד בירושלים, למדתי בסמינר הישן. כשהייתי ביוד בית, נפתח השני החדש, אבל כשאני עליתי לתת, זה היה סמינר היחיד, שכולנו הלכנו לשם.
כן.
ואני שמחה על זה עד היום, כי החברות הכי טובות שלי, לא הייתי פוגשת אותם לולכן, כי הם הסתומי היו הולכות לסמינר של גור, או כל מיני אחרות, והם עד היום החברות הטובות שלי, שמסתום, אם זה לא היה כמו אז, שהכל היה יחד, לא היינו נפגשות.
נכון, נכון.
ומתי... ואמא שלי עברה את הכלמות שיש לה אפילו, היא כותבת על זה, ללמוד את השפה. קצת נזכרתי בזה שהגעתי לאודסה, שהזהירו אותי על כל מיני מילים מסוימות, שנגיד אותם במילאל ולא במילרע, זה יישמע רע מאוד.
יו, איזה דקויות הן, חשובות הדקויות האלה.
כן, אני זוכרת את אמא שלי הולכת לחפש את המקולת, ואמרו לה, בערך סבא שלי כתב לה בערך מה היא צריכה לחפש, והיא מצאה מקום שכתוב מקלט, והיא דפקה ודפקה על המקלט, כי היא קראה את זה מקולת.
אוי, איזה קטעים. מדהים, יו.
עד שהיא מצאה אותו, היא שאלה אותו מתפוח כל היום.
יו, יו. רגע, את גם יודעת לקרוא רוסית, אוקראינית, את יודעת אותיות קיריליות?
אוקראינית ורוסית, אני לא, אוקראינית רק לאחרונה נכנס כזה באודסה, אבל ברוסית אני ודאי יודעת לקרוא, לא שוטף.
כן.
וצריך לזה סבלנות, אז בדרך כלל אני שולחת לבת שלי שירה, ואומרת לה, תעשי את זה את ומהר.
שלא תיכנסי למקלט באמת במקום למקולת.
כן. תשמעי, היום באודסה עדיף להיכנס למקלט מאשר מקולת.
חסי, אני רואה שיש לך חוש הומור עם כל המצב הזה.
אז לא בואי לא לשמור עליו.
אתם חייבים. ואני אומרת למאזינים שלנו, שעוד מעט אנחנו גם נעלה על הקו את שירה, שנמצאת בקרפטים, אבל רגע, ואם אנחנו הולכים כרונולוגית עם הגיל, מתי בעצם עושים לך שידוך עם בעלך הרב שלמה בקש?
זהו, אז האמת היא שאחרי שסבא וסבתא נפטרו, הייתה לנו מחשבה שכבר לא צריך להישאר באזור הזה, כי כל הדור הוא אינם.
כן.
ובאיזשהו, זה לקח זמן כמובן, ובגיל, בואי נגיד, הייתי בכיתה י' ג' עבר, ההורים שלי עברו לבית וגן, שזה בעצם כאילו היה המקום הטבעי שלהם מראש. אמא שלי תמיד הייתה נוסעת משומרי אימונים לבית וגן, לשיעורים, לחברות. זה היה יותר, באמת הייתה לה כאן חברה. ועברנו לבית וגן, ובערך שנה אחר כך התארסתי.
יו, רגע, אבל אני חייבת, אנחנו יוצאות יחד להפסקת פרסומות, אבל אנחנו הולכות לדבר אחריה על השידוך הזה של הרבנית חסי והרב שלמה בקשט.
אני אשכיר לך בזכות מה הוא נהיה.
אני חייבת לדעת. זה עניינים של בנות, זה חובה. אז פרסומות, ואנחנו חוזרים לדבר איתך הרבנית חסי בקשט.
בשמחה.
התראות.
מחכה.
חזרנו. אנחנו דליבה עם הרבנית חסי בקשט, ענייני אוקראינה, אבל הרבה יותר ממה שקורה עכשיו, אלא איך כל החיים האלה מביאים אדם אל תפקיד, איך ההיסטוריה של עצמנו והקדוש ברוך הוא שמוביל אותנו אל מה שאנחנו כל כך נותנים בו את הלב. אז חסי, את פה?
אני פה.
אז לפני הפרסומות דיברנו על החלק הזה בחיים שלך שבו את מכירה שידוך את מי שיהיה תכף בעלך. ספרי קצת על זה.
אני אגיד לך איך זה נולד.
כן.
לבעלי, הם היו 5 ילדים בבית, בעלי היה בחור, בן 25, וזה שנולד שנה אחריו לא רצה לעקוף אותו.
כן.
ורצה לחכות. ו... הבעלי היה יותר נמוך, אחיו היה גבוה,
כן.
ובשמחת תורה טיפלתי על הפרנצ'ס באתרת,
כן.
ופתאום, והיה לי קצת קשה לראות, כי אני לא ממש נמנית על הגבוהים, וראתה אותי מישהי ממשפחתו של הרב אברהם רבית,
כן.
ואמרה, רגע, יש לבעלי חבר שתקוע בגלל אח נמוך קצת, אז אולי מי זאת הבחורה הזאת? תגידו לי מי זאת.
יו, נמוכים זה אנחנו, שתדעי.
אז זהו. אז התקשרה מיד אחרי שמחת תורה. ופשוט כל השידוך בא לה בראש בגלל העניין של הגובה, לא הכירה אותי. עלה והיא רק ידעה שהוא אחד שהוא תוקע את אחיו. מעבר לזה לא ידע לה כלום. והיא התקשרה, ואני זוכרת שרשמתי את השם בקשט, וזה כל כך מסובך ש... רציתי לברר, אמא שלי, כמו שאמרתי, הייתה אמריקאית, והייתה פחות בקטע שלי, היא הייתה לה עין מאוד טובה ואוזן סלקטיבית לטוב, אז רציתי לברר בעצמי על הבחור.
כן.
כי אמא שלי בשבילה כולם היו מקסימים ונהדרים.
כן.
אז אני זוכרת שהלכתי, התקשרתי למישהי לברר ואמרתי לה, וואי, זה כזה שם מסובך, אני לא זוכרת את השם של הבחור שהציעו לי, אני צריכה לחפש את הפתק, רגע, תכף אני אתקשר אליי כתוב, כי אני לא זוכרת.
זה יפה, זה יפה שאת גם זכרת את השם המסובך, אבל גם עשית בירורים לבד.
כן, אני ביררתי.
עצמאית משהו.
וביקשתי מאבא שלי, כדי שאני לא סתם ייפגש, שיסה להתרשם. וזה היה שני חמישי בשבת, אבא שלי היה צם, אז הוא חזר מפתח תקווה, הוא הלך לראות אותו, ביקר בישיבה.
כן.
ו... הוא אמר, אמרתי לו, נו, אז הוא אמר, רגע, קודם אני אשבר את הצום. רגע, בקיצור, כל הזמן הוא משך אותי וזה, ובסוף אני אמרת לו, מה אתה אומר? אז הוא אומר לי, מזל טוב.
יו, הוא הרגיש שזה זה.
כן, אמרתי לו, תגיד לי, אמרו שהוא ג'ינג'י, זה נכון? אמרו שהוא זה, זה כל מה שאמרתי, הוא צחק, הוא אמר לי, אמרתי לו, אמרו שהוא לא גבוה, הלוואי שהיית בגובה שלו. אמרו, כל דבר הוא אמר זה, וזה נהיה תוך כלום זמן.
מה לדעתך אבא הרגיש?
הוא הרגיש שזה זה. הוא התלהב מאוד מאוד מבעלי, ופשוט הרגיש שזה זה, ובא הביתה, והמילים הראשונות שלו היו מזל טוב.
יאו, איזה יפה. זה כזה כיף שההורים כל כך איתך בדבר הזה.
כן.
נראה לי שהוא צדק אבל בהבחנות שלו, לא?
כן, אני מסכימה.
ואז בשנים הראשונות לנישואים אתם גרים בבית וגן?
כן, גרנו בבית וגן, אנחנו, בואי נגיד, גרנו בבית וגן, ואני יכולה להגיד שאנחנו עדיין, את יודעת, בעלי גר שם היום, אני יכולה להגדיר את זה כך, ואני הרבה פה.
אתה על הקו אוקראינה חזרה, עזבי עכשיו רגע מלחמה, אבל בדרך כלל איך זה הולך?
כן, אני תמיד שם כל החגים, וילדים באים איתנו לחגים, נשואים, נכדים.
אתם נוסעים לשם כאילו אני לפתח תקווה בערך?
כן, אבל לך, פתח תקווה, יש לך פקקים בדרך, אנחנו שעתיים ורבע טיסה, וזה הגענו.
יו, רגע, רגע, עכשיו, מתי, מה עשיתם לפני שנושא אודסה, אוקראינה, הגיע אל חייכם? איך זה התגלגל כל הסיפור הזה?
אני הייתי מורה.
כן.
החיים הלכו לפי התוכנית.
כן.
סיכמנו מראש, שבא לי יברך כל חייו, וזה סוכם לפני שהתארסנו.
כן.
הוא אמר לי שהשאיפה שלו הייתה תמיד ללמוד, אמרתי ככה, נראה לי שאנחנו משדרים על אותו גל, ובאותו רגע זה נסגר. ובאמת שאני יכולה להגיד שהוא עד היום אברך, אני לא חושבת שיש אברך שלומד יותר שעות ממנו ביום, הוא לומד יום ולילה ממש, והתורה היא חייו, מרכז חייו, ושוב, כל דבר זה אחרי, זאת אומרת, זה הדבר הראשון אצלו. זה מתבטא בכל דבר. אם נסענו עם הילדים אפילו לדיזני בפלורידה, אז בעלי מצטרף רק בתוריים כשהוא גומר ללמוד, זה לא כשהוא גמר, אלא רק את סדר הבוקר. הוא באמת מאוד 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 שקוע עד היום בלימוד, וזה מה שהילדים שלי פורעים כל החיים, שדבר ראשון זה הלימוד של אבא לפני הכל.
שזה דבר.
אז האירועים הכי חגיגים בבית, ותמיד הסיומים, וסיום השעת עוד פעם ועוד פעם, וכל סיום אנחנו תמיד מדגישים וחוגגים בצורה ממש רצינית.
כן.
ואז הסיכום הזה, שסיכמנו עליו שהתארסנו, הוא עדיין בתוקף.
איזה דבר, תראי מה, לא, תמיד מדברים על אותם אברכים מבוגרים, שלא משנה מה קרה וכמה ממשלות השתנו, והם יושבים עם הגמרא, והנה את ממש מתארת את זה, כוח אקטואלי למה, למלחמה הזאת, והוא שם, הרי הוא יושב, איפה הוא עכשיו בעלך?
הוא בקרפטים.
גם, יחד עם שירה.
כן.
וואו, רגע, ואז איך נולד, אז את מורה, הוא אברך?
נכון, עכשיו הייתי מורה להרבה דברים, זאת אומרת, הייתי גם מורה בבית הספר, אבל הייתי גם מורה למוזיקה, והיו לי חוגים למוזיקה, והרגנתי, הייתי אחראית בבית הספר על כל הכנסים והתקסים, וההופעות והמקלות, והמסיבות סידור, והכל הכל.
כן.
ומאוד מאוד מאוד אהבתי את העבודה. ויום אחד, ממש כשהייתי בדלת לעבודה, התקשר הרב אסס, והציע את הרבנות על העיר אודסה, זאת אומרת, הוא הציע את השליחות הזאת.
הוא הציע לבעלי, ולא כל כך מה?
לא כל כך הבנתי מה שכחתי שם.
כן, כאילו, רגע, זה היה הטלפון הראשון?
בערך, כן. זאת אומרת, גם שמענו שהציעו למישהו שהוא לא רצה, ואמר, זה גיסי, כאילו משהו באמת טכני לא חשוב, אבל... אבל איכשהו זה הגיע לרב אסטס, הוא כנראה דרר על בעלי משהו, משהו, הוא התקשר.
כן.
עכשיו, באמת בעלי היה אברך, הוא גם היה ראש כולל כבר.
כן.
ופשוט אמרנו שנשאל את הרב אליושיב, החלטנו שבעלי ייגש לשאול אותו מה הוא אומר על ההצעה הזאת. והרב אליושיב נתן את ברכתו לדרך.
שיאו, בעליך הלך לשאול אותו אם לנסוע לאודסה.
כן. כן, היה מדובר על שנה אחת, לא חשבנו שזה יגיע למה שהגיע.
יו, ואז אתם בעצם הורים לילדים, מה, צעירים?
הילדים היו קטנים, הייתה תינוקת ממש, בת 11 חודש, עוד אחד בן שנתיים וחצי, זה לא גילאים שמתייעצים או שואלים, זה, הגדולות היו ממש גן חובה וכיתה ב'.
מה, ואת כל הקטנטנים האלה אתם לוקחים לאוקראינה? פשוט,
כן.
פשוט, מה, את זוכרת ההתארגנויות הראשונות אז?
בטח, בטח. עשיתי שיעורי בית, הזמנתי אליי הביתה אנשים שעלו מאודסה, ושאלתי אותה מה יש מהן, ובסוף הפגישה מצאתי את עצמי עם דף מלא איקסים, לא היה שם, אפילו כל מה ששאלתי אמרו שאין.
מה שאלת? גן?
אז שאלתי אותם בסוף, חצי בצחוק, חצי ברצינות, יש לכם איזה מקולת בעיר? אמרו לי, מה את רוצה במקולת? הלכתי למינימום, אמרתי, לחם וחלב. זה היה מבחינתי בדיקת שטח, אז אמרו לי, תראי, זה לא עובד ככה לחם וחלב, ללחם יש תורים ארוכים שאנשים מחכים עוד לקבל את הלחם, כיכר הלחם הממשלתית האחת ביום, אתם לא אזרחים, לא תהיו רואים, זה לא פת ישראל, לא קשור אליכם. ניסיתי אז לדמיין את עצמי סל הלחם של הבית, בואי נגיד, אני לא מהקונדיטוריות המפורסמות.
כן.
ובסופי את העוגת שוקולד לשבת הייתי יופה, שלא תמיד הצליחה.
יואו, זה
ממש. וחלב שאלתי, אז הם אמרו לי, את יכולה להביא את קד החלב שלך מהבית? יש מקום בו ניתן לרכוש חלב, אבל זה לא בהכרח חלב, זה ודאי לא חלב ישראל, זה גם לא בהכרח חלב פרה, זה יכול גם להיות חלב סוסה, תלוי מה הביאו.
את יכולה גם לחלוב אותה לבד אם את רוצה, ולא לפסטר אותה. מה זה, זה, זה ממש עולם אחר היה.
נכון. אז ניסיתי, אז שאלתי כמה אנשים בעיר, כמה וכולי. נדבר שבאודסה היו אז בערך 1.5 מיליון תושבים.
כמה יש היום באודסה?
מספר מגם באזור המספר הזה, את יודעת.
היא העיר השלישית בעצם בגודלה, לא?
אולי הרביעית, השבוע מישהו אמר לי שהשבצתי שהיא הרביעית, אמרו לי שדווקא השישית, אבל בסדר.
טוב, לא נריב על זה.
כן, בדיוק.
רגע, וכשאת מגיעה עם כל הקטנטנים האלה, סדר יום, גן ילדים...
זהו, אז אין גן ילדים, אין בית ספר יהודי, אין חיידר לזה שהולך להיות בן 3, כלום. אז היום, תמיד היה נשמע מאוד מאוד חריג, אבל אחרי הקורונה, אנשים כבר יותר מכירים את המציאות הזאת של ילדים בבית. אז על הבוקר הראשון כשקמתי, אחרי כל ההכנות שהתחשק לי להתהפך לצד השני, ולהגיד את הלמידות שלי בירושלים עם ממלאת מקום, כן. הילדים לא ממהרים לשום מסעה ושום דבר, לא צריך אפילו, אין אפילו איך להכין להם סנדוויצ'ים, כי אין כלום עדיין, אין אפילו לחם מפוי, אז אני יכולה לטפח לצד השני להמשיך לישון. אבל מחשבה שנייה אמרה לי, שעשו לי לבזבז פה יום אחד, כי הגענו רק לשנה. ואז פשוט קפצתי מהמיטה, נכנסתי לחדר הילדים, אמרתי להם שכשהם יהיו לבושים ומוכנים, אני אקח אותם לבית הספר יהודי באודסה, ולקחתי אותם מרחק הליכה של פסיעה לחדר הסמוך.
כן.
הוצאתי לוח משחק שהבאתי מהארץ, חברה נתנה לי מתנה לילה לפני הנסיעה, כתבתי בגיר על הלוח את התאריך, ג' כסלב תשנון דלד.
יו, איך את זוכרת?
בית הספר יהודי הראשון באודסה נפתח כאן היום ברחוב פסטרה. גרנו ברחוב השם לוי פסטר, לא עלי חלב לא מפוסטר, לפחות גרתי ברחוב על שמו.
זהו, לכן שאלתי על הפרה.
וכך פתחנו את הספר יהודי, הייתי מאוד מאוד עקבית בזה. כל בוקר הייתה תפילת שחרית, סיפור תורה, פרשת שבוע.
שבעצם התלמידים הם הילדים שלך.
כן, ואחר כך הכיתה שלי נחלקת להקבצות. ואז לימדתי את הבחורה של ליקי, את החומר המקביל לארץ, כי חוזרים עוד שנה שלא יהיה איזה חסר בחומר. אז למאזינות המורות, תדענה שעם ילדה אחת בכיתה גוברים את החומר של כל השנה מאוד מהר.
יו, את מאוד מרגשת אותי, אני חייבת להגיד לך, כאימא.
וכשלמדתי עם הגדולה, התינוקת ישנה, שירה הייתה אז התינוקת בדרך 11 חודש.
כן.
ושני האמצעים היו יוצאים מאיזושהי בחורה שלנשום אוויר, כי לא התכוונתי לכלוא אותם בבית שנה. ואחר כך זה התחלף, הם חזרו, למדתי עם כל אחד לפי הרמה שלו.
חינוך ביתי.
חינוך ביתי זה היה אז. הילדים גם היו לכן מאוד מאוד שותפים במה שקורה. אם זה אנשים, מבוגרי הקהילה שאנחנו מערכים אותם, אז כולם משתתפים בהכנות, כולם היו מאוד מאוד שותפים לכל מה שקורה, זה מאוד, אני חושבת שזה ביגר אותם, וגם היה לי פלוס שנשאר עד היום, שאנשים אמרו לי, מה, איך אפשר עם ילדים בבית, ואין חברה, והפוך, הם היו חברה של עצמם, ועד היום, אם תשאלי את הבת הגדולה שלי, מי החברה שלי הכי טובה, היא תגיד את הבת השנייה, תשאלי את הבן שלי מי החבר הכי טוב שלו, יגיד הבן השני.
ממש מעניינים אותי הזיכרונות של הילדים שלך מהשנים האלה באוקראינה.
לא, אני חושבת שכל ילד שלי יש לו תוכנית בפני עצמה, כי היו להם כל מיני שנים. היו שנים פה, היו שנים שם, היו שנים שהייתי איתם לבד, ובעלי הגיע כל שבת חמישית הביתה. היו שנים שנסענו בסוף שנת הלימודים עד אחרי סוכות, היו שנים שנסעתי לשנה, שני ילדים נשארו אצל ההורים שלי פעם שנה, ילד אחד פעם נשאר אצל בת נשואה שנה, וכל אחד יש לו את הסיפור שלו.
שוב, זה לא יומן, ועכשיו כשהקרבות שם וכל הבלגן, את ממש מרגישה בטח מקושרת למקום, זה כל כך הרבה שנים, זה נכון. חלק ממך.
בדיוק לפני כמה דקות, 5 דקות לפני שהתחלנו לדבר, התקשרתי לאחת ממבוגרות הקהילה, ואמרתי לה, מלכה, בוא זה זין, מה יהיה איתך? אני מבינה שמדי קשה לה לעבור למקום אחר.
כן.
והיא אישה שחוותה 70 שנות קומוניזם, היא מעל 80.
מה היא ענתה?
היא אמרה לי שהיא באמת לא יכולה לעבור למקום אחר.
הנה.
והיא פשוט תקועה שם. עכשיו, אמרתי לה, מה זה עניין של להעביר אותך באיזושהי צורה מסוימת, הרי לא חסר לנו כלום לעברות האלה, אם זה אמבולנטים. זה אמרה לי לא, שיש לה גם כמה בעיות טכניות. יש לה בן, ואת ההורים של אשתו אי אפשר להשאיר, וההורים של אשתו אי אפשר גם להזיז.
זה ממש בעיה שאני, כל הזמן יש את המבוגרים, את הגברים שאי אפשר להזיז. רגע, אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות.
בסדר גם.
עם הרבנית חסי בקשט, פרסומות, ונשוב. כדליבה, אנחנו עם הרבנית חסי בקשט, מדברים על ההיסטוריה של המשפחה הנהדרת הזאת, באודסה, באוקראינה. היינו בחינוך הביתי שאת בעצם מייצרת לילדים של עצמך, אז מזה, זה בעצם הגרעין שהולך להיות אחר כך חלק מכל מערכת החינוך שפיתחתם שם?
אז קודם כל כן, מכיוון שבאותו חדר כיתה, בימי ראשון כשבתי הספר של הגויים שובתים ואין לימודים, זימנו הביתה ילדים יהודים שהיו באים בימי ראשון לקנות איזשהו מושג ביהדות.
סנדי סקול כזה.
קראתי לזה בדיוק קלט, קראתי לזה רשמית סנדי סקול.
בבקשה, קלטתי לדעת גדולים.
וזה היה מאוד נחמד. אני זוכרת בערב פורים שאמרתי להם שאני עושה איזושהי מסיבת פורים, והיו היה ילד אחד שהגיע מחופש, כי אימא שלו ידעה שסבתא שמתחפשים לפורים, אז בערב פורים הוא הגיע אליי מחופש, הייתה ילדה אחת שסבתא לימדה אותה לשיר מי האיש החפץ חיים.
יואו, זה לא
יום. במשך כל שעות הקומוניזם ראית מה השתמר, מה נשמר.
יואו, רגע, חסי, אני רוצה שנייה להבין את זה, כי לנו כאן בארץ, או בטח בקהילות יהודיות בחול, שומרות תורה ומצוות, הכל נראה כל כך ברור, אבל אני כל פעם, עוד פעם אני, זה בפנים שלי, שיש אנשים יהודים שלא יודעים כלום. אני אמורה להרצות מחר בירושלים לקבוצת נשים אמריקאיות, היא כותבת לי עכשיו במייל, אני אומרת לה, נדבר על פורים, היא אומרת לי, הם לא יודעות מה זה פורים, אל תדברי על פורים. אני אומרת לה, לא, אז אולי נדבר על פורים, שהם כן ידעו מה זה פורים. אבל יש, נכון, את נתקלת בזה אז, בבורות הזאת?
אז בואי נספר לך משהו בדיוק בעניין הזה, שבשנה הראשונה שהיינו שם, הרי הילדים רציתי שיתחפשו בפורים, למרות שאין גיסות ושכנות ודודות וגנים ושום דבר, אבל בשביל הילדים, שיהיו מקופסים כמו שצריך. עכשיו, הכל היה שם גרושי ממש.
כן.
אם אני מדברת איתך על עוזרת, שבמכלול רצתה תשלום לפי כל 3 שעות, ועל כל 3 שעות היא דרשה סכום, שבכסף שלי היה שווה ל60 שקל, כן? הכל היה מאוד זול, ואמרתי, אני אקח מישהי מקומית, או לא משנה מי, שתתפור להן תחפושות, אבל רציתי ללכת על משהו בינלאומי, שתבין על מה אני מדברת.
כן.
אז הראיתי לה, לקי הייתה אז בכיתה ב', והראיתי לה אותה, ואמרתי לה שהיא צריכה לראות כאילו שהיא מתחתנת היום. זאת אומרת, תקשור היה מהמילון, כן? והיא לקחה את זה מאוד מאוד ברצינות, ואפילו ביום של פורים בבוקר, היא הביאה לה כפפות לבנות קטנות וזר פרחים, זה כבר מה שהיה מאוד 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 אמיתי.
כן.
וכשיצאנו לקראת המגילה, שזה היה בדירה ששכרנו, לכמה אנשים שידענו שהם יהודים, אמרנו ככה שיהיה יותר חגיגי, לא הכל תמיד בבית שלנו, אז לכבוד פורים, שכרנו איזשהו מקום, או שאולי זה היה במשרד אפילו, שכרנו מקום במשרד, ושם עשינו את קריאת המגילה הראשונה, ואני זוכרת את המבטים של האנשים ברחוב, שמסתכלים על כל המשפחה שהולכת מאחורי איזה ילדה שנראית בדרך לחופה שלה והיא כולה בת 7, כן?
יואו, זה מוזר.
ולכי תסבירי להם שיש לנו איזה חג היום, שמי שמע על פורים, אפילו היהודים לא ידוע במה מדובר.
בדיוק, אבל אין להם שם הלווין, או אני יודעת.
יש, אבל הם לא מקשרים לתאריך שלנו, וזה לא הלווין שלהם באותו יום.
נכון, נכון, נכון.
היינו תמיד זרים ומוזרים. אני תמיד מספרת בהרצאות שלי, איך שהשכנות דפקו אצלי פעם עם מתורגמנית לאנגלית.
כן.
זה כואב להם הלב שאני לא סוגרת חשמלים מיום שישי עד שבת בלילה.
יאק, הם חוסכים כל היום.
זהו, והם יושבים בחושך כל היום, ואני לא, לא פותחת וסוגרת כלום מיום שישי עד שבת בערב.
יו, הארמון מואר.
אז
דבר
לשאלתי למה. אז אמרתי להם שאלוקים שלי לא מרשם, שאלו אותי מה יש לו נגדי ובעד חברת חשמל.
יו, תראי מה זה תפיסה תרבותית של ערכים כאלה שמוזר כן. להם משהו אחר.
כן.
תגידי, ולאט לאט מתקבצים, וראשון הוא קם בית היתומים, נכון?
לא, בכלל לא.
אז איך זה היה?
ראשון הוא קם בית הספר של הבנים. תראי, אם אין גדיים, אין תיישים. היינו צריכים להתחיל מהדור הצעיר.
וואו. בן כמה הילד הכי גדול שם שלמד אצלכם כשהוא התחיל?
פתחנו עם 67 בנים באיזו כיתה וו.
שתנאי הקבלה לבית הספר זה מה?
היה תנאי קבלה אחד, אמא יהודיה.
יפה.
איך אמרה לי מישהי לא מזמן באיזה סמינר? יוקרתי. הלוואי שהייתי יושבת כאן בקלות רק כי אמא שלי יהודיה.
יו, איזה... והמבין מבין.
בדיוק.
יו.
אז זה היה תנאי קבלה. היו עוד שתי בקשות. אחד זה לחבוש כיפה וציצית, פתחנו בית ספר לבנים, לחבוש כיפה וציצית בשערי בית הספר.
כן.
מכיוון שרצינו לתת להם מראה שיבדל אותם מחבריהם הגויים.
כן.
ודבר שלישי, וזה ממש עמדנו על זה, לא להביא שום אוכל מהבית, כי לא רצינו שיכניסו אוכל לא קשר לבית הספר, והפוך, רצינו לצל את המצב שהם ברשותנו וחזקתנו, יאכלו רק קשר. אז לכן גם עשינו יום לימודים ארוך, והכל היה תוכנה לפי זה שהם יהיו כמה שיותר בבית הספר, ויוכלו בבית הספר, ולא יקשלו במאכלות האסורות שבבית.
תגידי, היום, אם לו הייתי מסתובבת ברחובות אודסה ומדברת על המוסדות, זה הרי משהו שהפך להיות יתד מרכזי שם, אין תושב שלא מכיר, נכון?
נכון, אין כזה דבר. יש לנו הכל, גם אני רואה למשל ליד בית כנסת, יש לנו בוטקס. בוטקס של פלאפל, בוטקס שרמה, בוטקס קפה ומאפה, יש כל מיני בוטקס, הכל, ואני רואה את גם הגויים עומדים כל הזמן בתור לקנות, וכאילו, וזה ממש, גם החנות הקשרה שנמצאת בתוך בית כנסת, אנשים באים לקנות, גם אני נכנסת לסופר, אני יכולה לראות פיצות בהכשר של בעלי, בסופר גוי רגיל.
יאה, התקדמנו מאז, מה שנקרא.
כן, ויש לנו גם מסעדות בעיר, אז באמת, זה כבר היום זה לא משהו שאין מישהו שלא יודע. גם במשך שנים הייתה לנו תוכנית כל יום ראשון בטלוויזיה המקומית.
באמת? שמה
ואפילו
עושה?
ואפילו השכנות הגויות היו צפות בזה, כי זה היה עם הפרשה ועם סיפורים ארץ ישראל, ועם מה פעילות במוסד, ומה קורה, וזה היה משהו גם עם אקטואליה וגם הכל הכל, וזאת הייתה תוכנית מאוד מעניינת, והיא מאוד מאוד עוררה מודעות.
זה עניין אותם, זה נתן תוכן שעשה להם כן. טוב.
נכון, עכשיו בימי ראשון אגב, גם נשים שם לא הולכות לעבודה, לא רק ילדים לבית הספר, אז היה לי סוג של ג'נסקי קלוב, זה היה מין מועדון נשים כזה שנשים באו, וגם להן הייתי משתדלת להקנות איזשהו מושג ביהדות בימי ראשון.
רגע, קלוב אני מבינה, מועדון, ומה זה היה הראשון?
ג'נסקי זה נשים.
ג'נסקי, אוקיי.
ג'נשינה זה אישה.
כן.
ונשמח לג'נסקי, ג'נסקי קלוב. זה היה, כן, מועדון נשים כזה, ונשים באו, את יודעת, לשמוע משהו על היהדות, שהזכות האלמנטרית הזאת שניטלה מהם כל חייהם.
נכון, פתאום החזרתם להם את הניצוץ הזה. אגב, הרוסות שלך הלכה והשתפרה בטח תוך כדי שימוש?
כן, כן.
עכשיו, רגע...
שאין לך ברירה, אז את חייבת. היה לי מישהו שעשה לי קניות, ואת יודעת, שלא בהתחלה שלא יכולתי להסתדר ככה, וגם מבחינת הילדים, גם הכל, זה היה הולך לשוק וכמה גרושים, ובתחילה הייתי מחפשת כל מילה במילון, להסביר לו מה אני רוצה, אבל מאוד מהר השתכללתי, ואמרתי, רגע, אם אני הרבה יותר מהר לצייר פלפל מהפפון והגווניה, ולכתוב עליה את זה מספר, מאשר לא התחיל, אבל בסופו של דבר, כשאת רוצה משהו, ואם את לא יודעת להגיד אותו, אז... תשארי עם הרצון אם לא תלמדי, אז נאלצתי לקלוט רוסית כמה שיותר מהר.
אתה יודעת, כל חוסר שיש לנו, אנחנו, זה עדיף שנמלא במשהו מודע. ולא להישאר עם החוסר, אז הנה, למדת רוסית ככה. אנחנו מסיימות את השעה הראשונה, רבנית בקשט, אוקראינה, אודסה, ואני רוצה בשעה הבאה שנעלה גם את ביתך שירה שהיא בקרפטים.
אשמח, מתגעגעת לקול שלה.
וגם צריך שתכניסי אותנו ממש לאווירה אולי של טרום תחילת הקרבות. רק תגידי לי במילה לפני שניכנס לפרסומות חדשות, היו פחדים, היו קולות ש...
היו רוחות מלחמה, אבל אף אחד לא האמין שזה יקרה, ודאי לא באודסה על היום הראשון. אני התכוננתי לנסוע, ואז בא לי, אומר לי, הוא הוריד את מגדל הפיקוח, פוטין שינה לי את התוכניות.
פוטין הוא משנה הרבה תוכניות של הרבה אנשים, הבנתי. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות וחוזרים לשעה השנייה של אומקה דליבה. אנחנו עם חסי בקשט, הרבנית חסי בקשט, אוקראינה, אודסה, חכו לנו, נשוב.